שבת פרשת ויגש, ואנחנו נמצאים בנר שישי של חנוכה ולמד תסלב א' וראש חודש תבט. ותאריך שהוא קרה בהשגחה פרטית, יצא לנו שהוא תאריך מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין וגם מאוד מאוד מסוגל, כי אנחנו נמצאים בנר שישי. אתמול נר חמישי התהפך המאזן בין האור לחושך, והאור התגבר על החושך. עד אתמול, עד נר חמישי, הגענו לאיזון. היו ארבע נרות שעדיין לא הודלקו, והיו ארבע נרות שהודלקו. אתמול שינינו את המאזן, כבר יש יותר אור מחושך, והיום אנחנו ממשיכים את האור הגדול אל תוך לילי טבת הארוכים, כמו שמובא בספרים, שחודש טבת הוא חודש, נקרא ככה, מוצרה נקרא, לא אני כיניתי אותו ככה, גדולים וחשובים, כינו אותו חודש ירוד שבחודשים. חודש טבת זה חודש שהוא קשה, חודש משלושת החודשים של ותצפנהו שלושה ירחים, שזה תמוז, אב וטבת. אז חודש טבת נחשב החודש הקשה מכולם, ובו יש את י' בטבת, שזה תחילת המצור על ירושלים, שיש שורש כל האסונות שירו לעם ישראל בתאריך הזה, בי' בטבת. וזה חודש של אסתר, אסתר גדול, חושך גדול, הימים מתקצרים והלילות מתארכים, התקופה, הזמן של החושך מתארך מאוד, ודווקא בחודש הזה אנחנו מתחילים את החודש בהמשכת האור של כסלב וחנוכה אל תוך הימים הראשונים של חודש טבת. ממשיכים את האור, לוחצים אור אל תוך החושך. ודווקא נר שישי לעולם, נר שישי של חנוכה, הוא בראש חודש טבת. לעולם, נר שישי. אז אם נעשה חשבון של מספר הנרות שהדלקנו עד היום בחודש כסלב, נראה שהוא פחות ממספר הנרות שנדליק מהיום ועד זאת חנוכה, עד היום השמיני בחנוכה. היום אנחנו מדליקים שישה נרות, ומחר שבעה נרות, זה ביחד 13, ועוד 8, 21 נרות, כמניין יקיים, אהיה אשר אהיה שלחני אנחנו. ועד היום הדלקנו בסך הכל, יש בסך הכל אנחנו מדליקים 36 נרות, אז אם היום הדלקנו 21, הדלקנו 15 נרות עד היום. זאת אומרת שמהיום רוב האור של חודש כסלב, רוב האור הגנוז, רוב האור הנמצא והמצוי בנרות ובמה שהנרות מסמלים, ורוב האור שהנרות האלה הגשמיים הקטנים פה מפעילים למעלה בעולמות, רוב האור נדחק, מומשך דווקא לחודש טבת. דווקא לחודש טבת. למה? כי צריך בחודש הזה הערה. עכשיו, המעניין שדווקא ביום השישי, זאת אומרת, הנר השישי הוא זה שעושה את החיבור בין האור לחושך. כי הנר השישי, אנחנו יודעים שכל המספרים שהם בשש, מעבר לזה שהם רומזים לעולם הטבע, שזה לא הנושא שלנו כרגע, אז מה שקשור לשש, שש זה וו בגימטריה. וו זה האות של היסוד, של ספירת היסוד, צדיק יסוד עולם, החיבור אל הצדיק. ספירת היסוד זה החיבור. אז השש מחבר אותנו, מחבר את כולנו, מחבר את הנשמות שלנו. הצדיק מחבר את כולנו, זה צדיק יסוד עולם. אז אנחנו גם המידה השישית, ודאי, נכון? יסוד ומי חסד זה מידה שישית. אז אנחנו מתחברים פה, האור מתחבר לחושך. עד היום למדנו שצריך לגרש את החושך, נכון? אז הגברנו כל יום עד ששינינו את המאזן ביום החמישי והגברנו את האור על החושך. אבל היום אנחנו לומדים דבר עוד יותר גבוה, עוד יותר חזק, עוד יותר פנימי ועמוק, שאנחנו לא מגרשים את החושך, אלא אנחנו הופכים את החושך לאור, מתחברים לחושך, הופכים את החושך לאור. החושך בעצמו הופך להיות הדלק לאור, חומר הגלם לאור. זה דבר מאוד 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 חדשני, כן, רק שזה נאמר לפני למעלה מ-2000 שנה בזוהר הקדוש. החושך הוא חומר הדלק לאור, דלת לנאורה אל האהו ונפיק מדוח השוחה. כך אומר הזוהר הקדוש. אין לך אור אל הזה הנובע, היוצא, הבוקע מתוך חושך. לא שהאור מגרש את החושך, לא שהוא בא שאור, שחושך זה היעדר אור. חושך שהוא היעדר אור הוא פיקציה. אבל אנחנו אומרים כל יום בתפילה, בלי להרגיש, יוצר אור ובורא חושך. עכשיו אנחנו יודעים שבריאה זה יש מאין, יצירה זה יש מיש, ועשייה זה יש מיש של אותו חומר. מה אני מתכוון? מה זה עשייה? אם אני לוקח בול של עץ, בול עץ גולמי, והופך אותו לכיסא, אז הכיסא לא שינה את החומר שלו, העץ נשאר עץ, רק אני עשיתי ממנו כיסא או שולחן או כל דבר אחר. יצירה זה אני לוקח חומר והופך ממנו, הופך אותו למשהו אחר לגמרי, לא לאותו חומר. נניח לצורך העניין סתם לוקח חול ועושה ממנו זכוכית, זה יצירה. זה עדיין יש מיש, אבל לא מאותו חומר. מה זה בריאה יש מאין? אני לוקח, לא יודע איך תאר לכם את העין, כן? לוקח כלום, גם כלום זה משהו, לא יודע, לוקח משהו שהוא ברעיון הוא כלום והופך אותו לדבר ממשי. אז הייתי לכאורה הייתי אומר שאם חושך זה יעדר אור, אז אני יוצר חושך ובורא אור בראשית דברי אלוקים ששמענו את הארץ. אז הייתי אומר האור נברא, אבל לא, חז"ל אומרים יוצר אור ובורא חושך. זאת אומרת, מה קדם למה? חושך לאור. ובאמת גם בסיפור הבריאה אנחנו מכירים את זה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תוהו, קודם חושך. אז מתוך החושך נברא האור. זאת אומרת, מה החומר שממנו נברא, נוצר האור? חושך. אבל חושך מסמל את כל השלילי בחיים של האדם. כמה זה אפי דת המקובלים וגם דת חז"ל, בכל מקום שמופיע חושך או לילה, זה מתאר תקופה של קשיים, תקופה של ניסיונות קשים, תקופה שהאדם צריך בה להתגבר ולגלות תעצומות נפש, הרבה פעמים תעצומות נפש שהוא לא יודע שנמצאים בו. חושך זה לא דבר נעים לאף אחד, אף אחד לא יכול להיות בחדר חשוך לבד, אפילו לא לבד, חדר לגמרי חשוך, אף אחד לא נהנה להיות. חושך זה לא דבר, לכאורה, לא דבר משמח. אבל חז"ל לימדו אותנו כמה דברים שהם חשובים להבנה, חשובים להבנה בכלל של המהות גם של חנוכה בהקשר של החיים שלנו היום. חז"ל לימדו אותנו שהייתה בעבר, היא כרגע לא קיימת כמסכת עצמאית, אבל דווקא שטיינזל תתפיס אותה, הייתה בעבר קיימת מסכת שהיא לא נמצאת כמו שאמרתי היום כחלק מן השס, זה מסכת שנקראה מסכת תענית, והיא נעלמה המסכת הזו, זאת אומרת היא הוצאה מן השס. המסכת הזו, מסכת תענית, מוזכרת בגמרא בכמה מקומות, בשתי מקומות באופן בולט, במסכת ראש השנה ובמסכת שבת, שם היא נזכרת באופן בולט. מה זו הייתה המסכת הזו? המסכת הזו ציינה ימים שהיו בהם צרות לעם ישראל, וכשהם נושאו מן הצרות הפכו הימים האלה לימים טובים. אז המסכת הזו ציינה את הימים שבהם לא מתענים, לא מתענים, כי הם ימים טובים, לא עושים בהם בידויים, לא מתענים, זה אלה היו הימים. והמסכת מציינת שכל הימים האלה בטלים לעתיד לבוא, חוץ מחנוכה ופורים. חנוכה ופורים יהיו שני ימים או שני חגים שהם יהיו כאלה שנשארים אחרי שכל החגים בטלים, כל הימים הטובים בטלים, כל ימי התעניות הכל בטל, חנוכה ופורים שהם חגים דרבנן, לא כתובים בתורה בכלל, הם נשארים כחגים למרות שהם דרבנן ולמרות שהם לא נזכרים בתורה ולמרות שהם נקבעו על ידי חז"ל על אירועי ניסים, שכל הניסים בטלו כמו שראינו במסכת תענית. זה טלפלאות, טלפלאות הרעיון הזה בכלל, שרק חנוכה ופורים נשארים כימים טובים עצמאית. אז הגמרא במסכת שבת, שהיא מזכירה את העניין הזה, שהיא מזכירה את העניין הזה, וגמרא בשבת י"ג, אז היא אומרת ככה, אומרת ככה, כאן רבנן, מי כתב מגילת תענית? אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו. עכשיו למה הם כתבו? אומרת הגמרא, שהיו מחבבים את הצרות. אמר רבי שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין לנו מספיקים. אז רש"י מסביר מה זה, למה הם כתבו, למה הם מצוין את המסכת הזו כמסכת מיוחדת במינה שכתבו אותה, כי כל המסכתות, רש"י אומר, עד אותו זמן, התורה הזו, כל מה שמופיע בגמרא, היה נחשב תורה שבעל פה, שהיה אסור לכתוב אותה. אבל בכל זאת מסכת תענית כתבו, כך מביא רש"י. ומה זה מחבבים את הצרות? רש"י מסביר שנגאלים מהם, והנס חביב עליהם. להזכירו לשפחו של הקדוש ברוך הוא וכותבים ימי הנס לעשותן יום טוב כגון אינם יונים דלא להתענות בהם. כמו שהסברנו כרגע שהם היו לא מחבבים את הצרות אלא מחבבים את הישועה שבאה אחרי הצרות. הייתה באה ישועה אחרי הצרות והם היו מחבבים את הישועה שבאה אחרי הצרות. הם היו עושים יום טוב, אז כמובן את הימים הטובים חיבבו. אבל הרשב"א הרשב"א מביא פירוש שזה מכוון אל פשט הגמרא, אבל אל עומק העומקים של הגמרא הזאת. אומר הרשב"א ככה, שהיו מחבבים את הצרות, פירש רש"י שנגלו מהם. רש"י פירש שהם לא חיבבו באמת את הצרות, אף אחד לא מחבב את הצרות, לכאורה, אלא הם חיבבו את הישועה שהייתה להם הצרות. ולשון את הצרות לא משמע כן, אומר הרשב"א, אבל זה לא מה שמשתמע מלשון הגמרא מהפשט. אלא, אומר רשב"א, שמחבבים הצרות ממש. מוזרים היהודים האלה, הם אוהבים את הצרות ממש. איך אפשר לאהוב את הצרות ממש? אומר הרשב"א שהם מחבבים את הצרות ממש, ולכאורה זה טעון הסבר, אבל היום בניו אייג' ועם התיאוריה של ה... כן, שבכלל מופרכות במציאות חיינו, אנחנו יודעים לומר איזה משפט כמו שצרות וחושך זה הזדמנות לגדול, זה אתגר שאתה מתגבר עליו, אז אתה באמת מתפתח, גדל, מתעצם, כל מיני ביטויים כאלה. באמת אנחנו מוצאים את זה בתורה, וכמעט בכל מופע של הקדוש ברוך הוא בחיים או בהתגלות של עם ישראל, או של איזה נביא חשוב, אנחנו מוצאים את הדבר הזה. לעולם הקדוש ברוך הוא נגלה בערפל. הוא מופיע בערפל, בחושך, באיזה מופעים כאלה שיש בינו לבין עם ישראל, או בינו לבין הנביא, סוג של מחיצות. סוג של מחיצה. אנחנו מכירים את זה שעל משה נאמר, ומשה ניגש אל הערפל. נכון? אנחנו מכירים את הדבר הזה, זה הפך להיות שיר היום, וכולם מכירים את זה משול איראן בכלל. שלמה המלך אומר, אז אמר שלמה, השם אמר ישכון בערפל. איפה מקום משכן הקדוש ברוך הוא? בערפל. כל פעם שהקדוש ברוך הוא היה יורד באוהל מועד, הוא היה יורד בענן, בענן יראה על הכפורת. כן? הכל נראה בענן, בערפל, באיזה מין כיסוי שהוא לפעמים זה גם בענן וגם בערפל. בעמוד ענן ידבר עליהם, נכון? כולם מכירים את כל הביטויים, עכשיו אנחנו שמים לב רק שאין מופע של הקדוש ברוך הוא בהתגלות לא בענן או בערפל, או באיזה חושך, או באיזה סוג של מחיצה. אין התגלות ישירה. אז באמת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה ש... בוודאי כל מקום, אבל איפה הוא נמצא עכשיו בקרבה הכי גדולה? לפי... אם אנחנו בודקים את ההתגלויות בתורה, אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בהתגלות הכי גדולה? במקום שיש בו חושך, ענן וערפל. איפה שאתה יודע שיש ענן, חושך וערפל, שם תדע שמיד מסתתר שם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין מסתתר. איפה הוא מסתתר? בענן, בחושך, בערפל. אז ממילא, אם ענן, חושך וערפל מסמלים את הצרות, את הקושיים, את האתגרים, לא משנה איך קוראים לזה, אבל את התקופות הפחות רגילות, את התקופות שבהן האדם נדרש לאמץ את כל הכוחות שלו ואת כל כוחות הסבל, ולפעמים זה באמת דברים קשים מאוד מאוד. אז מה אפשר לדעת בוודאות שזמן כזה מגיע? שהקדוש ברוך הוא נמצא ממש במעבר. ממש רגע לפני, ומעבר למחיצה. זאת אומרת, המחיצה שהקדוש ברוך הוא יוצר בינו לבין הנבראים, בינו לבין עם ישראל, בינו לבין כל אחד ואחת מאיתנו, היא מחיצה שנועדה להגיד לאדם, שמע, אני פה קרוב, אני פה כאן, אני פה עכשיו, תייצר את הקשר, תדליק את האור, תראה אותי. כל מה שאתה זה להדליק את האור. אפשר לתמוע למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה שהוא צריך לשכון בערפל, להתגלות מתוך אב הענן או, 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 או מתוך איזה חושך. למה הוא לא יצר את העולם לכתחיל המואר? אלא מה? שיש לזה שתי תשובות שאני חושב שהן שתי תשובות טובות. תשובה אחת שאני חושב שהיא תשובה טובה היא שהעולם לא ראוי. המציאות הנמוכה, המציאות שאנחנו נמצאים בה, המציאות שהיא מאוד מאוד גשמית, כל כך רחוקה מרוחניות, כל כך רחוקה מהקדוש ברוך הוא בטבע שלה, כן? המציאות לא מסוגלת, היא לא ראויה לקבל את השינה הקדושה, היא לא ראויה להתגלות כזו של הקדוש ברוך הוא בלי אמצעים, בלי איזה מחיצה. אפשרות שנייה, שהיא אולי עוד יותר מסתדרת, זה שאנחנו לא מסוגלים לקבל את ההערה. אנחנו ביותנו עבים, אין לה, כן, עבים מלשון, בהבדל מדקים, כן, עבים מלשון עביות החומר. אז אנחנו לא מסוגלים לקבל את ההערה של הקדוש ברוך הוא, בלי שהיא, אין לנו את הכלים לקבל אותה באופן הזה, שהיא לא תגרום לנו נזק. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנברא, בלי שלנברא יש את הכלים לקבל את הגילוי הזה, אז הגילוי הזה בדרך כלל גורם לנזקים חמורים מאוד. זה נקרא, בלשון קבלה, זה נקרא שבירת הכלים.
כמו משקפי שמש מול השמש.
נכון, כמו משקפי שמש מול השמש. וזה באמת ככה לשון המחילתא. המחילתא מסבירה שחושך ענן וערפל אלו הם מחיצות שנועדו לאפשר לנברא לקבל את ההערה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהנברא מקבל את החושך ואת הענן ואת הערפל, את הקשיים של החיים, והוא נדרש לאמץ את השרירים שלו ואת הכוחות שלו כדי להתגבר עליהם. אז באותו מאמץ שהוא מתאמץ, באותה התגברות שהוא מתגבר, הוא יוצר את הכלים לקבלת השפע האלוקים, קבלת האור. זה כמובן מותנה בזה שאדם לא מתמרמר על זה, לא מתבחיין, לא מתרכז, לא מתרכז עוד פעם בעצמו, הופך להיות עוד פעם בסך הכל כלי לקבל לעצמו, אלא הוא הופך להיות כלי לקבלת האור. דהיינו, הוא הופך להיות דומה לאור, הוא הופך להיות משפיע, הוא הופך להיות משפיע על הסביבה, הוא הופך להיות משפיע על הזולת, הוא הופך להיות כזה שנעים להיות בסביבתו, משום שהוא לא צורך כל הזמן, הוא לא איזה חור שחור שכל הזמן צורך ומצריח את כל העולם ואת הסביבה, אלא הוא משפיע, הוא מפזר, הוא נותן, הוא עוזר, הוא מסייע, הוא תומך, כן? למרות שהוא נמצא בסיטואציה שכל בני אדם אחרים, כל הנבראים האחרים, תקלים עליהם אומרים, אנחנו בסיטואציה כזו, היינו הופכים להיות נצרכים, נזקקים, זקוקים לחיבוק וכו'. כי עכשיו קשה, רואים שעכשיו קשה, הוא נמצא בזמן קשה. בכל זאת הנברא הזה עושה משהו אחר. וזה אנחנו רואים אפילו ממעמד הר סיני, מעמד שבו בילה המוות לנצח, הייתה בו חזרה למצב שבו נמצא אדם פעם אחת בבריאה, לפני חטא אדם הראשון, שהבריאה חוזרת לה להיות בעוצמה הכי גדולה שלה. גם שם הקדוש ברוך הוא לא נגלה לעם ישראל אלא מתוך חושך וענן וערפל. גם שם לא היה קל, אף אחד לא ניגש אל מעמד הר סיני בקלות. אז מרה מתארת את זה שפרחה נשמתם של עם ישראל על כל דיבור ודיבור. משמעות הדבר זה שהם עברו מיתות לצורך העניין. מתו. פרחה נשמתם. מתו וחיו. מתו וחיו. מי רוצה לעבוד בסיטואציה הזו? מי יודע אם הוא יחיה עוד פעם? אם תהיה לו הזדמנות לחיות עוד פעם. אף אחד לא רוצה להיות בסיטואציה הזו. אבל ההתגברות על... האמת שזה זה, זה מוכר, אני לא יודע, אני לא מדבר על אחד פה, אבל אני מדבר ניסיון אישי כמה פעמים לבן אדם עובר את מחשבה וואלה למות ולא לעבור את זה, כן? פרחה נשמתם, אין לי כוח יותר לזה, אין לי כוח, לא רוצה יותר.
מספיק, עד כאן. המציאות הזו מציאות שפרחה נשמתם. פרחה נשמתם, אז בכל זאת. אני מחזיק מעמד, אני מחזיק את הראש מעל המים, אני מדליק את האור, אני מבין שהאור ניזון מהחושך הזה. תסתכלו בתוך הלהבה, יש לו נקודה שחורה. כמו
השמש.
כמו? השמש לא, השמש זה ביטוי אחר. השמש היא המאור הגדול, ולמרות זאת, כשאנחנו מסתכלים על המאור הגדול, אז במקום לראות אור, אנחנו רואים חושך. זה רק לומר שעין, בלי כלי, בלי שתהיה עם כלי מסוגל לקבל את כמות האור הזו, היא מחשיכה. אז ברור, ברור אם ככה למה רשב"א אומר שרבי חזקיה וקריאתו הם חיבבו את הצרות. רבי חנניה וקריאתו, למה הם חיבבו את הצרות? חיבבו את הצרות כי הם ידעו שהצרות, הצרות זה גילוי של הקדוש ברוך הוא והקרבה הכי גדולה שלו אל הנברא. והחושך הכי גדול, חושך על פני תהום, זו מלכות יוון. אומר המדרש רבה, מדרש, אם אני זוכר בפרק ב' במדרש, הלכה ד', המשנה ד', שם המדרש אומר, לחושך על פני תהום, זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. ואיך אפשר להחשיך את עיניהם של ישראל? להחשיך להם את הדעת. להחשיך להם עיניים מהחכם עיניו בראשו. לא רק עשו. שיש לאדם דעת שהוא מבין שהוא נמצא באמצע תהליך ואין טעם להסתכל על שום יצירה ועל שום מוצר ועל שום תוצר, שהוא נמצא באמצע התהליך, באמצע ההיווצרות שלו, אז אדם כזה יודע לקחת את הדברים בפרופורציה. הוא אומר, אני עכשיו נמצא באמצע התהליך, אני לא יודע את סופו, ולכן אין שום סיבה שאני אדעד כרגע, כן? שאני לא יודע איך זה נראה בסוף. יכול להיות שהסוף הוא אחר ממה שזה נראה כרגע. אז כך אוויר, תחכה רגע לראות את הסוף. עכשיו אם יש אדם שיש לו דעת יותר מפותחת, והדעת שלו היא לגמרי בלי הסתר, כן? בלי שום הסתר, אלא היא גלויה וברורה, אז הוא בכלל מבין שיכול להיות שהוא לא יבין את התהליך, אף פעם, את סוף התהליך. ויכול להיות שהוא ימצא לעולם באמצע התהליך. אבל הוא יודע שיש בורא לעולם, והוא יודע שבורא עולם הוא כזה שהוא לעולם ידאג לאדם לטובתו. זאת אומרת, לעולם סוף התהליך יהיה לטובת האדם. לא אדם יודע את זה בוודאות, לא מאמין, לא חצי מאמין, אלא יודע בוודאות של 100% שכל מה שהוא נמצא עכשיו באמצע התהליך ורואה מה שהוא לא רואה, זה הכל טעות אופי. לעולם הוא יימצא במצב שהקדוש ברוך הוא, האבא שבשמיים, יהפוך אותו לטוב, טוב מוחלט. אז אדם כזה לא דואג, הוא לא מתעצב, הוא לא דואג, הוא לא טועה, הוא לא הולך לשום מקום שהוא לא מכוון מטרה, הוא לא מבזבז זמן, הוא לא מבזבז אנרגיה, הוא שורד בתלם, הוא הולך נכון, הוא הולך ישר, הוא לא מחטיא את המטרה, ולכן הוא גם לא חוטא. החושך הכבד ביותר זה היה מלכות יוון. והם לא השיחו במובן של העירו את העולם באיזה אור גדול בעיניו. כן, זה עוד דבר. אנשים פעמים, בגלל שהם נקראו אומן מאורה, יש עוד אומות שנקראו מאז נאורות, היו אומות של רוצחים ורצחנים. אז בגלל שהם נקראו אומה נאורה, נאור זה מלשון אור, יש בזה את המילה אור, כן? והם לא באמת מהבחינה הזו השיחו את עיניהם של ישראל. הם השיחו את עיניהם של ישראל כי הם יצרו בעולם...
נאור זה אינו.
כן, נכון, נאור זה אינו. הם יצרו בעולם תחושה של בני אדם, תחושה שהקדוש ברוך הוא עזב את הבריאה. הוא ברא את הבריאה, הוא הצביע בחוקים, אבל הוא עזב את הבריאה. אין עכשיו השגחה פרטית. אין השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא לא רואה. לא רואה את הנבראים, הוא לא מתעסק בבריאות זניחות, זוטות. הוא לא מתעסק על זה עם בני אדם, עם הקשקושים שלהם, עם הקנאות שלהם, עם הסנאות שלהם, עם הדברים הבטלים. הוא מרוכז עכשיו בבריאת עולמות חדשים. הוא לא מתעסק עם קשקושים. ואת זה הם יצרו במה שהם חיבבו ועל כל בני אדם, חיפשו את המחנה המשותף אצל כל בני אדם, בתחום של האסתטיקה, של היופי החיצוני. הם חיפשו להדגיש את היופי החיצוני. בכל העולם, בכל הבריאה, בכל דבר שקשור לבריאה. מגוף האדם, שרירים ולבוש, ודרך המקום המגורים, הבתים, דרך מקום החינוך, פקולטאות, אוניברסיטאות, מרחצאות, כן? קרקסאות, תיאטראות, זה הכל ביטויים, הכל ביטויים יוון, מיוון ממש. לא, אף אחד לא נמציא את זה במאה ה-21 או במאה ה-20. זה הכל ביטויים מאז, לא השתנו אפילו הביטויים, לא השתנו. ממש תרבות יוון כאז כן היום. הנס היה בימים ההם בזמן הזה, וגם הסיבה לנס, הצרות והחושך, זה ממש בימים ההם בזמן הזה, ממש. וזה מה שיוון חיפשו. וכשהעם ישראל ניצב מול היוונים האלה, הוא מדגיש את העניין שאנחנו לא שוכחים שהכל זה עניין של נס, שיש בו מעורבות של הקדוש ברוך הוא. נס, גם מצד, גם מצד פח השמן, וגם מצד הניצחון במלחמה. ולא סתם בדלקת הנרות אנחנו אומרים ועל המלחמות, לא כי אנחנו עם ששוחר מלחמה, חס ושלום, אלא כי אנחנו עם שיודע שהמלחמה לא נסתיימה, עדיין מלחמים ביוונים. המלחמות של אז הן גם היום, מלחמות ביוונים. מלחמות אמיתיות לגמרי, זה המלחמה על הבית היהודי, המלחמה על פתחי הבתים, מלחמה על פתחי הבתים, מה נכנס ומה לא נכנס לבית היהודי. זה המלחמה האמיתית שלנו, ולכן בחנוכה אנחנו מפרסמים את הנס על פתח הבית, כי מוצר, כל אחד שעוסק בפרסום יודע שאתה מפרסם את המוצר, אתה מאיר אותו. אז המוצר שאנחנו מפרסמים זה פתחי הבתים, זה המוצר, ולכן שם מדליקים את הנרות, בפתחי הבתים, בצד שפונה אל רשות הרבים, כדי שכל בני רשות הרבים, לא רק בני הבית, כל בני רשות הבתים, רשות הרבים ידעו, כל הציבור ידע שהפתח הזה זה המוצר וזה הדגש שלנו, זה הדגש של עם ישראל. אנחנו לא נכניס לפתח כל דבר, יוונים לא יכנסו ותרבות יוון לא תיכנס דרך הפתח שלנו, זה לא יצא מהבית שום דבר קלוקל, גם לא יצא. גם האור הוא המחסום, הוא הסלקטור בפתח. האור, כל מה שלא עובר את מבחן האור לא עובר, לא באמסטרדם ולא בשום מקום אחר. רק שלחיות העניינים, זה תרבות יוון. המלחמה היא תעבור מקום. יהודה, אני אצל לך ללמוד מאורן פרצוף פוקר. הסיפור הזה של הניסים האלה, דווקא שני הניסים, זה לא מקרי שלקחו נס פח השמן ונס המלחמה, ולכאורה זה שני ניסים שלא קשורים זה לזה. אבל באמת בחיים שלנו אנחנו נתקלים בהרבה ניסים שהם מצד אחד ניסים גלויים, כמו נס המלחמה. כשאתה רואה נס, אתה רואה מעטים, צריך לקרוא את יוסיפון, יש לו כמה באמת מומלץ לקרוא את הספר הזה, את הספר שנקרא יוסיפון, שכתב לו יוספיוס פלביוס, גדול ההיסטוריונים של העת ההיא, ויהודי מתייוון בשני עצמו, וצריך לקרוא מה הוא כתב עם אוריינטציה לטובת היוונים קצת, ככה אני פחות בתחושה שלי כשאני קורא את זה. אבל כשהוא כותב שם, הוא מספר שם את הסיפור של המעטים מול רבים, של כוחות עדיפים, של מיליונים שיוצאים פה נגד 10,000 או 20,000 לוחמים יהודים, מיליונים, מדובר ב-1,060 ריבו, זה למעלה ממיליון איש שמביאים מכל הממלכה היוונית, שיוון שלטה אז על כל העולם המיושב בלי יוצא מן הכלל, בצורה כזו או אחרת מביאים פה מיליונים של חיילים, אלא נגד קומץ של בין 10,000 ל-20,000 לוחמים יהודים, והיהודים מפרקים את הצבא היווני, מפרקים את האימפריה. האימפריה היוונית שוקעת, היא בשיאה שהיא נכנסת למאבק עם העם בישראל, עם העם ביהודה, והיא חושפת את המרידות שלא היו לה אף פעם בכל הגבולות שלה. כי כל מי ששומע ש-10,000 יהודים או 15 או 20 אלף הצליחו
לשבר את המנגנון הזה של, של הצבא היווני, מתקומם ומתעורר למרות בה, ביוון. זה נס אדיר, נס עצום, עצום. וזה צבא של חיצים וקשתות מול פילים. סבים הפיל היה אז כמו, נניח, טנק מרכבה 4. כן, עם המעיל נעיל גשם. כך זה היה פיל. לעומת מה? לעומת זה אחד שעומד עם חץ וקשת. לא יכול לעשות כלום. ויכולנו להם. אבל מול זה יש גם ניסים שהם ניסים שנראים קטנים. שתבינו, נס פח השמן לא נחשב אז נס בכלל. במקדש היו ניסים פי כמה יותר גדולים. פי כמה. תראו את הגמרא ביום דף חפאה דף על העשרה ניסים שהיו בבית המקדש. זה יותר מעשרה ניסים. תראו שם את כמה ניסים היו בבית המקדש. זה עשרה ניסים לפי הממית. עשרה ניסים זה לפי המשנה באבות. אבל לפי הגמרא ביום דף חפ ג' תראו שם, אז יש שם יותר מעשרה ניסים, הרבה יותר. וכל אחד מונה את הניסים, וגם זה, וגם שם הגמרא אומרת, זה רק חלקיים, ניסים חלקיים, ניסים עזויים. נס פך השם לא נחשב נס בכלל. מה זה נס פך השם?
רק אחרי כמה שנים קבעו את זה כ...
ורק אחרי שנה, רק אחרי שנה התחילו להבין מה זה נס פך השם, את המשמעות הרוחנית של נס פך השם. וזה העניין. הרבה פעמים בחיים שלנו יש לנו ניסים שאנחנו לא מחשיבים אותם. שבאותו זמן אנחנו בכלל לא מבינים שזה נס. זה באותו זמן נראה לנו חושך גמור, צרות ודברים קשים מאוד. אבל כעבור זמן, ולפעמים כעבור שנים, לפעמים כעבור עשרות, פתאום מתגלה סוף התהליך, אתה מבין שזה את הנס. היה מיד אחרי שבירת החומות של מזרח אירופה, אז התגלו כל מיני סיפורים ש... לכל מיני מסמכים ודוקומנטים וצילומים שהיו קשורים לשלטון הנאצי. פרסם סיפור שהוא סיפור אמיתי לגמרי 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 על קבוצה של יהודים עשירים מגרמניה שהם הבינו שקלטה הרעה על יהודי גרמניה. הם על... חכו אונייה בהון תרפות, כל דבר עלה להם הון תרפות, מיליונים, כל מה שהיה להם. חכו אונייה ועלו 400 יהודים על האונייה הזו, על משפחותיהם, על ציודם, להפליג לאוסטרליה. עכשיו, הם עשו את זה בשיתוף עם האנגלים. זה היה, רק להתארגן בצורה הזו, זה היה משימה שהייתה כרוכה בסיכון נפשות ממש. אבל הם התארגנו, והאנגלים היו צריכים לספק להם את האונייה עם המלאכים שעליה. מה עשו האנגלים? שהיו לא, שהם לא הצלח להם. הם לא היו גרועים פחות מהנאצים. לא היו גרועים פחות מהנאצים. אז האנגלים טובי הלב שמו על האונייה הזו את כל הפושעים עשירי העולם שלהם, רוצחים, אנסים, שודדים בתור מלאכים, ואמרו להם, שכו אתם את היהודים, שכו אותם לאוסטרליה. אוסטרליה היה מקום כזה שכוח אל, שהיו מעבירים שם, היו שם מושבות של אסירים. בקיצור, היהודים האלה עולים עם השארית רכושם, בעיקר שכלל בעיקר חפצים אישיים, מזכרות, תמונות, אלבומים, כל מיני כאלה, מזוודות מעטות, עולים על האונייה בשביל להגיע לחוף מבטחים באוסטרליה, ופתאום מגלים כך שהם כבר נמצאים בתוך האונייה ונמצאים בלב ים, ומגלים שהמלאכים שאמורים לקחת אותם אל אוסטרליה, זה חבורה של פושעים מהסוג הקשה ביותר. אין דברים כאלה. זה לא מלאכים, זה מלאכי חבלה. מלאכי חבלה. ואלה המלאכים מגלים את הטרף הקל שנופל להם בידיים, מיד לוקחים את היהודים האלה, עושים להם מסדר, לוקחים להם את הציודים, איפה שמוצאים זהב, ספור באיזשהו מקום, מחרימים את כל הרכוש, כל מה שאפשר לקחת מהיהודים האלה, לוקחים, וכל היתר זורקים אל הים. זורקים לים. מסמכים, תעודות לידה, תמונות, אלבומים, מזוודות עם בגדים, משאירים את היהודים האלה עם החולצה לגופם, זהו. מגיעים לאוסטרליה, היהודים האלה עובדים לחוף, אין להם כלום, זו הייתה קהילה שלמה של יהודים שניצולו, וניסי ניסים הם מצליחים להתיישב באוסטרליה ולהתאקלם שם, אבל הם לא מצליחים להתגבר על התרעומת שיש להם כלפי הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שאנחנו מצליחים להימלט מציפורני החיה הנאצית, נשארים בלי כלום, רק עם מעט חפצים אישיים,
איך אתה גורם לנו בלב ים לפעול בידיים של החיות האלה, ולא להשאיר לנו אפילו תמונות מבית אבא, דברים הכי קטנים, ספרים, ספרי קודש, כלום. כלום. איך זה יכול להיות דבר כזה? כשנופלות החומות במזרח גרמניה, מתגלה יומן שכתב קצין שהיה מפקד צוללת נאצית. והוא כותב שהם יום אחד זיהו הפלגה של אונייה מאיזשהו נמל, והם זיהו, הם חשבו שהאונייה הזו היא אוניית אויב, ושיגרו לעברת טורפדו, להטביע אותה. והם לא יודעים אם הטורפדו פגע או לא. לא היה להם זיהוי ודאי. אז הם שלחו סירה קטנה מהצוללת, הצוללת עלתה, הוציאה סירה, ושני מלאכים שהלכו לראות אם יש איזה ראיות לפגיעה של הטורפדו באונייה, לטיבוע שלו. והם גילו שם, ככה הוא כותב, הסוק הפיננסי, את היומנים, את התמונות, את הזה, הם ראו שזה תמונות ויומנים ומסמכים של אזרחי גרמניה. אז הוא כותב, אבל לא ראינו סימן לפגיעה, ובאמת ראינו שהאונייה לא טבעה. כשהם חזרו לצוללת, הם דיווחו שזה הכל מסמכים של אזרחי גרמניה. אז מפקד הצוללת התקשר לרייך, עם שמו וזכרו, והרייך אמר לו, אנחנו בטעות ירינו טורפדו על ספינה שהיא מלאה באזרחי גרמניה, וכנראה שהספינה לא טבעה. הם קיבלו הוראה מהימח שמו וזכרו בעצמו ללוות את הספינה הזו עד לאן שהיא צריכה להגיע, ולא לאפשר לאף כלי שיט אחר לפגוע בו. זאת אומרת ככה, אם היו שואלים את היהודים האלה עד הרגע שגילו להם 40 שנה אחרי האירוע, במשך כל 40 שנה, מה היה האירוע הכי קשה בחיים שלהם, מה היה חושך בהתגלמותו, הם היו אומרים הרגע שבו המלאכי חבלה האלה התחלטו אותנו, זרקו לנו את הרכוש של הים. רגע אחרי סוף הסיפור, כשהם יודעים שמה שהציל אותם זה היומנים האלה שהם מפוזרים במים, מה האירוע שהוא האור הכי גדול בחיים שלהם? הצרה הזו, מה שנראה צרה. אנחנו מלאים בניסים כאלה, אנחנו רק לא תמיד זוכים להבין את זה. עכשיו, כדי לעודד אותנו להבין את זה, אז נקבעה הלכה. אדם צריך להיות ערני לניסים שקוראים לו בחיים. ישנה הלכה שמובאת בכף החיים של רבי חיים סופר. זה כתב ספר שהוא ספר הלכה על השולחן ערוך, רבי חיים סופר, ספר חשוב מאוד, נקרא כף החיים. אז הוא אומר להלכה, תקשיבו טוב: ונתפשט המנהג, וכן כתוב בשלה, שכמה גדולי ישראל שהיו בצרה וניצולו, שבכל שנה ושנה באותו היום מתבודדים עצמם בתפילות ושבחות להאל יתברך שמו על התשועה שהיה להם על פי הנס, ואחר כך לסמוך קצת מועבר ורעב כפי השגת ידו, והוא לפרסום מי דניסה. זה לא נכתב על חנוכה או על פורים, זה לכל יהודי כאשר קורא לנו באותו מקום שנעשה לו הנס ולברך שם. כן, ברור שעשה לי נס במקום הזה. לפעמים, אם זה אדם עצמו, זה מחלוקת אם מותר בריר בשם מולכות או לא. והבנים שלו, אם נעשה לאבא שלהם נס באותו מקום, ניצון להגיד מאיזה תאונה או משהו, אפילו הבנים שלו צריכים לברך בלי שם מולכות. ברור שעשה נס במקום הזה. יש ככה קראת אותו נס. פעם הייתי, אני חושב שספרד לכם זה פעם, היינו בהילולה של הרמק, לא של הרמה, של האריזה. והיה שם ככה בצד, מתחת לאיזה עץ, יושב שם איזה מקובל, איזה תימני אחד, והיה מלמד קבלה שם באיזה. אז הוא בדיוק יביא שיעור על העניין הזה של ניסים. אז הקריא את ההלכה הזו, הקריא את ההלכה הזו מכף החיים, ואמר להם, עושים פנקסים ככה מהזה, עושים שלושה, ארבעה פנקסים כאלה, הפנקסים האלה, הקטנים האלה. אז זאת קוראים לכם, דסונים האלה, מלאים בסיפורי הניסים שהראו לו כל יום. כל פעם שהראה לו נס, היה רושם אותו, וכל יום הוא מסתכל מה הניסים שהראו לו באותו היום, ובאיזה שעה זה קרה, ואיפה זה קרה, ומודה להשם על הניסים שקרו לו. על פי סוד, באותו יום שואל אדם עץ, כיוון שזה זמן מסוגל לניסים לשנת אותו אדם, מששת ימי בראשית, וכיוון שבשנה היא תמיד, השנה חגה על עצמה, כן? היא תמיד חגה. אז באותו יום שהראה לו נס, שהוא מגלה שהראה לו נס, זה באותו יום מסוגל לניסים לכל החיים שלו, לעולם ולעולמי עולמים. אז אם אתה מגלה את הכוחות האלה, וכל יום אתה יודע מתי, באיזה שעות, קוראים לך הניסים, אתה יכול לכוון את החיים בצורה הזאת. מנס לנס, משמחה לשמחה. צריך להיות בידי. הטעות הכי גדולה שלנו זה שאנחנו לא ערניים לניסים שקוראים לנו. ואז החיים עוברים כאילו כלום לא קרה. כלום לא קרה. אין, בידי קרה. אבל אם אדם ערני ועושה מזה עניין והופך את זה לאירוע, אז ממילא כוח הנס מתגלה לו בחיים בכל שנה ושנה, בכל פעם ושנה. אז יהיה רצון שנזכה לגילוי כוח הנס בחיים שלנו, לחודש טוב, לבשורות טובות, נזכה להידבק באור הגנוז, לצאת מכל הבעיות, מכל המצוקות, לחושך לאור גדול, אמן, כן יהיה רצון. חיים, חיים, חיים. תודה רבה.